אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן.
בוקר טוב, יום חמישי שמח, ראש חודש שבט, שנתבשר בשורות טובות, איזה כיף. אני תמיד מתלבטת באיזה שנייה להיכנס אחרי המנגינה. אני אומרת, אולי ניתן להם עוד קצת שיחכו לי, שימתינו לי, ואז כל אחר עונה לי, מי אמר לך שממתינים בכלל? מה? אז מה שלומכם? אנחנו בכל כבודן, בכאן מורשת, אני עניה שוחט, מתרגשת להתחיל איתכם את התוכנית שלנו, שנופלת בדיוק על ראש חודש, ואיזה כיף שהספקתי לקום היום מוקדם מוקדם בבוקר ולהספיק לשיר את הלל בכל זמרה גדול, וגם ירד בחוץ גשם, וזה התאים. אני לא יודעת אם הגשם ירד כי שרתי, או שירד גשם כי אלוקים שרתי, אני לא יודעת, בכל מקרה היה נחמד ונעים. עוד משהו נחמד שקרה לי ממש שנייה לפני שנכנסתי לאולפן, זה שכולי מריחה קפה, כל בגדיי קפה כרגע, כי נשפך עליי קפה חם לפני שנכנסתי, וזה לכאורה סיטואציה לא נעימה, אבל אני רואה את הדבר המאוד נעים בה, שאני מריחה את הקפה, דבר שלא יכולתי עד לפני חודש, חודשיים להריח, והנה חוש הריח חוזר אליי לאט לאט, וזה מקסים להריח דברים נעימים כמו האדמה אחרי הגשם, כמו ריח של מרק, וכמו שירותים של הילדים. אז מה שלומכם היום? אנחנו בתוכנית ראש חודשית מלאת אופטימיות ושמחה. שבוע שעבר קצת הרגשתי כזה שדיברנו על חודש טבת, וזה קצת היה כזה, אולי קצת נמוך וזה, אז אמרתי השבוע אני אעשה לכם שמחה ונחפש אופטימיות. אז יהיה לנו ממש כיף היום. קודם כל תהיה איתנו תאיר חריף, שהיא מלמדת את שיטת דרך האמן, שזו שיטה מדהימה, שיטה אוטוטיפולית, שאני קצת עושה אותה בזמן האחרון ופשוט רואה ישועות, אז אמרתי למה שכולכם לא תיהנו ממנה. אנחנו גם נדבר על האילולה של הבבא סאלי, שמתרחשת ביום ראשון הקרוב, ותהיה איתנו גם להפריד עם הומור עצמי על כישלונות ומועצת החכמות וכל מיני דברים, אבל לפני כן, נגיד תודה ושלום לאורך התוכנית, מנדי גרוזמן, שעורך אותנו מכל מקום בעולם, בכל שעה, בכל עת ובכל שעה בשלומך, מפיקה אותנו עירה וקסלר, ושרון לרנר, הטכנאי שלנו, שמשום מה נעלם, מקודם היו פה מלא אנשים מאחורי הזכוכית, כאילו שדרנית אחת מלא אנשים מאחורי הזכוכית, שזה בעצם קצת תחושה של, כן, ג'ונגל, כן, נכון? לא ג'ונגל, כאילו גן חיות, נכון? עכשיו יש אנשים אחרים מאחורי הזכוכית, שאני לא יודעת את שמם, אבל בסדר, לא אמרו לי, מה אני אעשה? שרון לרנר, לא יודעת, עם הכובע, בלי, מי שם, לא, הבנתי, שרון עם השעון, אוקיי. אוקיי, הקדוש ברוך הוא כל שבוע נותן לי באמת סיבה לצאת מהבולה בתוכנית הזאת, כדי שלא יעוף לי יותר מדי. אפרופו יעוף לי, בואו נדבר על תעופה עצמית. אני נורא אוהבת לקרוא אס-אמסים שלכם בתוכנית, אני נורא אוהבת שאתם פעילים, זה ממש כיף, זה כאילו כמעט לחזור להופיע על הבמה. אז תסמסו לי ל-055-966-3991, 055-966-3991, זה המספר שלנו לסמסים, אני אשמח לשמוע מכם, אני אזכיר לכם שאנחנו בכאן מורשת, ושניתן לשמוע אותנו מגוון תדרים, כנראה שאתם שומעים אותי באיזשהו תדר, אז אין צורך לפרט, וזהו, ואני מרגישה, כאילו אני יכולה לחפור לנצח, אבל אני חושבת שאני רוצה לתת לכם את המתנה הראשונה לכבוד ראש חודש, מתנת דפי בוקר, ואני אתן למומחית לדבר על זה. בוקר טוב, תאיר.
בוקר טוב, עניה.
מה שלומך?
ברוך השם, יצאתי לאוטו, לכמה דקות
בשקט. זהו, ברחת מהילדים.
ברחתי.
אני פיזרתי את שלושתם במגוון מקומות בארץ, משפחות אומנה לשעה הקרובה.
זה מותר, זה חוקי.
כן, כי חששתי לשלום הבית פשוט עד שאני אחזור, אז כל הכבוד שיצאת לאוטו. מה שבאמת, את יודעת, מתקשר לשיחה שלנו על דפי בוקר, אבל בואי, קודם כל, תספרי לנו, למאזינים, מה זה דפי בוקר, ואיך את בכלל הגעת להתעסק עם זה. זה ספר מפורסם של ג'וליה קמרון, נכון? דרך האמן?
נכון. אז באמת, הספר הזה הוא יותר בדפי בוקר. בדרך כלל, אנשים שמכירים את דרך האמן, זה הדבר הראשון שהם אומרים, דפי בוקר.
נכון.
קודם כל, באמת, זה ספר שנכתב לפני 30 שנה, על ידי ג'וליה קמרון, שהיא ספריטאית אמריקאית. וזה באמת ספר, יקרות לזה נתיב רוחני לספר יצירה, ובאמת שזה, אני אומרת את זה בתור אישה דתייה יהודייה,
כן.
באמת ספר רוחני, ממש, ממש דרך רוחנית, שזה, דפי בוקר זה אחד הכלים, אני רק רוצה להגיד רגע שזה, קוראים לזה דרך האומן, אנשים חושבים שזה לאומנים,
נכון.
וזה לא לאומנים, ובכלל המילה יצירתיות היא נהייתה המילה,
לא רק לאומנים.
מה זה?
אני אומרת, זה לא לאומנים, זה לא רק לאומנים, כאילו גם כמובן אומנים יכולים ליהנות מזה, כן.
נכון. באמת, המילה יצירתיות נהייתה מילה נורא אופנתית,
כן.
וכל אחד מבין אותה אחרת, וכאילו מלמדים יצירתיות, ובעצם מה שהיא אומרת בדרך הרומן זה שלא צריך ללמד את זה, כי יצירתיות זה כמו התנועה הבסיסית של החיים שלנו.
כן.
אם נבראנו על ידי היוצר הכי גדול שיש, אז כל מה שיש לנו, כל האנרגיית חיים שלנו זה פשוט יצירתיות. ומה שצריך זה להתחיל להקשיב לה. וזה באמת הדבר החזק בלפי בוקר. בלפי בוקר אני אסביר, זה בעצם כתיבה אינטואיטיבית על הבוקר, זה אומר שעל הבוקר אני לוקחת דפי דפדפת גדולים, וכותבת במשך חצי שעה, פשוט לא מניחה את העת מהדף, לא צריך לכתוב שום דבר חשוב, כשאני מסיימת אני שמה אותם בפח.
זה קשור לדור שלנו שלא רגיל לכתוב ביד, רגיל להקליד, נכון?
לגמרי. ההתחלה היא קשה, אני חושבת שבחודשיים הראשונים שכתבתי דפי בוקר, מה כתבתי, יו, כואבת לי היד, איך עושים את זה, איזה סיוט זה, כמה כואבת לי היד.
כתבת ככה ברצף.
ככה, כן. אולי אני אנסה את התנוחה הזאת, הכל כתוב, כן, אולי אני אנסה את התנוחה ככה, אולי ככה, אולי ככה. כן.
וזה ממש לכתוב רצף, מה שנקרא זרם תודעה, שום דבר לא הגיוני, לא, זה, אף אחד לא צריך לקרוא את זה אחר כך, נכון? זה לא משהו, אני עכשיו הולכת לכתוב יצירה.
נכון, אני אגיד יותר מזה, זה יכול להיות עם טעויות כתיב, בלי סימני פיסוק, לפעמים אנשים מפחדים לכתוב דפי בוקר כי יש להם טעויות כתיב, או, זה, אין לזה שום משמעות. יש אנשים שבאות אלה לקבוצות אל דרך הרומן, והם קודם כל נשביעות את הבן זוג שלהם ש... אם הם מתות במקרה עכשיו, שישרוף את הדפי בוקר.
אז קודם כל אמרת נשים, אז אני תוהה לאיזו אמא יש זמן חצי שעה בבוקר לשבת ולכתוב לה תוך שהיא מביטה בנוף היפה. כאילו, איך זה מתאפשר?
שאלה מעולה.
כאילו, בסוף אני מבינה מבין דברייך שיש איזשהו עניין שכשקמים בבוקר מיד להוציא את זה החוצה. כאילו, לא עכשיו לחכות לצהריים. אז איך זה מסתדר?
נכון. אז קודם כל, זה לא מסתדר. כאילו, בהחלט אפשר למצוא זמן אחר. אני חושבת שלכתוב על הבוקר, זה ערך מדהים, כשאנחנו עוד לא עם הביקורת העצמית שלנו, ועוד לא מסדרות את הדברים ככה בראש.
כן.
יש לזה ערך עצום, אבל זה לא תמיד קורה. בימים פעם, שהיינו לוקחים ילדים לגן ולבית ספר, אם מישהו זוכר את זה, אז אני הייתי לוקחת את הקטנים, ואז בעצם הבית היה ריק, הייתי מגיעה הביתה, יושבת כותבת, ואז מתחילה לעבוד. או אם הייתי עם תינוק, אז כשהיה לשם את השנת בוקר שלו, אז הייתי כותבת. עכשיו, שבאמת אין לי קטנים, וגם הם עם אלה בבית, אז אני חייבת לקום קדם בבוקר ולכתוב. זה לא פשוט, אבל זה נורא משתלם, זה נורא שווה את החודש הראשון הזה, שזה ממש בכוח, ואחרי זה זה עובד יותר טוב. אני אתן איזה טיפ, לשים את הדפים והעט ליד המיטה.
וואו, ממש ליד המטלה.
ממש, אני הייתי מתגלגלת, אפילו לא הייתי נותנת ידיים בהתחלה.
וואו.
הייתי כותבת ואז הולכת ליטול. כאילו מתגלגלת, חצי השנה.
וואו.
וכתיבה מאוד, מאוד עוצמתית מתחת ומאוד קלה, כי זה כאילו, תגיד, לא הייתי צריכה עכשיו להתעורר.
אז את אומרת, היצירה קיימת, אנחנו צריכים לגלות אותה, אז בעצם מה, הפעולה הזאת של הכתיבה, מה היא עושה? כאילו, אני מבינה מהדברים שלך, שאין שום עניין במה שכתוב שם, זה כמו שהוא סוג של ספורט, שכשאני עושה, לא יודעת מה עכשיו, כפיפות בטן, אני לא צריכה לכוון לשם הצלוליטיס, אני פשוט צריכה לעשות את זה. את אומרת לי אותו דבר, שבי תכתבי, זה יעשה לך משהו לנפש. מה עושה הכתיבה?
אוקיי, מעולה. זה כדי לגמרי ככה, זה ממש ככה. מה עושה הכתיבה? זה כמה דברים. דבר אחד זה איזשהו עברור, פשוט לעשות תנועה שבה אנחנו מוצאים את כל הסמיכות הזאת יש לנו בראש, כי בעצם כשהמחשבות נשארות בראש, הן נהיות מאוד כבדות. וכשכל שמוצאים אותה מהדף, פתאום זה נהיה קל יותר ונהיה קל יותר, וזה גם מנקה, כי הרבה פעמים אנחנו מצליחים לחשוב ולהרגיש רק את הדברים המאוד יומיומיים שלנו.
כן.
ואחרי זה פתאום, שאנחנו עוד כותבות, אני זוכר, לפעמים נשים אומרות לי, אבל כל הדפי בוקר אני לא כותבת מה אני אכין לילדים לארוחת צהריים.
נכון, נכון, זה מה שאני כותבת. אני כותבת מה אני אמורה לעשות במקום לכתוב דפי בוקר. כאילו אני כועסת על עצמי, את יושבת וכותבת ואת צריכה לעשות זה וזה וזה וזה. כאילו וככה אני, את מבינה?
מדהים, נכון. אני מכירה את זה מאוד. מה שאני כן מכירה גם, שבדרך כלל בדף השלישי, פתאום קורה משהו אחר.
מה?
אני רואה את זה המון. נשים שאומרות לי, כל השני דפים הראשונים זה תלונות, או שאלות, או בלבול. או ביקורת עצמית כזאת, ופתאום בדף השלישי, או אפילו בחצי דף השלישי, עולה איזה...
תובנה.
תובנה, איזה תשובה לשאלות שהיו, איזה התבהרות. וגם אני רוצה להגיד שכאילו כמו שאת אומרת שזה ספורט, אז נהיים יותר, ככל שאנחנו כותבות יותר, אנחנו נהיות יותר מודעות גם למחשבות שלנו ולרגשות, אפילו כשאנחנו לא כותבות, זאת אומרת, בזמני חיים אחרים, וגם משהו נהיה יותר קל במהירות שאנחנו עוברות לביצוע. זאת אומרת, אם פעם הייתי יכולה לכתוב בדפי בוקר איזה רעיון, ולהתבחבש איתו חודשיים בדפי בוקר,
וואו,
היום אני יכולה לכתוב רעיון, ופשוט לגמור לכתוב ולהתחיל להוציא אותו לפועל.
במיוחד לאנשים עם הפרעות קשב. תקשיבי, אני השבוע ארגנתי כמה מדפים, שאני לדעתי חצי שנה בלופ עם עצמי, כאילו סביבם, לעשות ולא עושה. כאילו ממש.
אז מה בדפי בוקר אפשר את זה?
שקודם כל הוצאתי את כל ההלקה העצמית, למה אני לא עושה אותם, פירטתי 800 פעם בדף, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, כאילו כמו שאת אומרת, הוצאתי את הזבל, ממש ליטרלי הוצאתי את הזבל כאילו מהמוח, ואז כמו שאת אומרת, נשאר הפעולה הפשוטה, את צריכה לעשות את זה, תעשי את זה, ועשיתי את זה, זה פשוט היה קסם, שאולי לא צריך ריטלין, אני לא יודעת, אולי מצאתי פה איזשהו פתרון אחר, רגשי יותר. תגידי, תאיר, אבל איפה הדפי בוקר בעצם... את מספרת לי על השיטה, ואני רוצה להגידי לי גם על עצמך, איך זה פגש אותך בעולם המקצועי שלך, מה זה עשה לך בעצם?
בשמחה. אני אגיד רק, אני חייבת להגיד שזה, דפי בוקר זה באמת הכלי הכי יסודי בכל הדרך הזאת, אבל הם חלק מהרעיון של טיפוח עצמי, ושל להקשיב לעצמנו ולהקשיב למה שקורה, אז זה לא רק דפי בוקר, יש עוד משימות, ויש בילוי אומן לבלות עם עצמי פעם בשבוע, זה גם כלי מדהים. זאת אומרת, מי שקשה לה לכתוב, והיא שומעת את זה, עכשיו אומרת לה, את ממה עכשיו דפי בוקר, אז קחי את בילוי אומן. קחי פעם בשבוע, תצאים עצמך לבילוי, תעשי משהו שהוא רק לעצמך ורק בקאפ שלך, זה יכול לחולל פלאים.
בלי מצפון.
זה עשה את לי, כן, בלי מצפון, באהבה, בנדיבות לעצמנו, ממש. אני אגיד ככה, על מה שזה עשה לי, אני בעצם, כמו הרבה אנשים, הספר הזה דרך האומן, שכב אצלי בסלון כמה שנים, והסתכל עליי, אני לא כל כך הסתכלתי עליו, וככה התגלגלתי להבנה שאני צריכה לעבוד עם נשים אחרי לידה ועם אמהות, והרגשתי שאני לא יודעת איך לעשות את זה, חיפשתי קורסים כאלה, והרגשתי שאני לא מצליחה כרגע להירשם לקורס, כי משהו אחר חוסם אותי.
כן.
ובאיזשהו רגע של השגחה, אמרתי, יאללה, בוא נעבוד עם דרך האומן, וזה ממש מדהים, התחלתי לעבוד עם דרך האומן לדפי בוקר ובילוי אומן ותרגילים, הבנתי פתאום מה חוסם אותי ומה קשה לי, והצלחתי לשחרר כל מיני דברים תקועים, לא בעבודה מנטלית קשה, פשוט בעצם זה שאני שמה לב וכותבת, ומפנקת את עצמי ומטפחת את עצמי, ומה שקורה בדרך האומן זה נקרא סינכרוניות, אנחנו בדרך כלל קוראים לי להשגחה פרטית.
כן.
כאילו, אני רציתי לעבור בשביל להתחיל לעבוד עם נשים, עשיתי את העבודה שלי שבכלל הייתה קשורה לזה, פתאום התחלתי לכתוב שירים, פתאום פינקתי את עצמי יותר, התלבשתי יותר יפה. עשיתי דברים כאילו בכלל לא קשורים, ולקראת סוף התהליך הזה, פתאום מישהי בשכונה שלנו כתבה שהיא פותחת מועדון יולדות.
כן.
אז אני כתבתי לה, אני רוצה להנחות אותו, אז היא אמרה לי, מעולה, בדיוק חיפשתי מנחה.
וואו.
וזה ההתחלה, אחרי זה למדתי הנחיית הורים, התמקצעתי בזה, היום זה משהו שאני עושה אותו חלק ניכר מהזמן שלי, אבל בלי שהייתי רואה את החסימות שלי ומצליחה לעשות תנועה, בזכות דרך האומן, לא הייתי מצליחה לעשות את זה.
וואו, ואז רצית להעביר את התורה הזאת לעוד נשים ש...
זה היה יותר חזק ממני. אני בעצם סיימתי את הפעם הראשונה שעשיתי דרך האומן, בזה שילדתי את הילד החמישי שלי, ואחרי הלידה אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה שוב, אני רוצה ככה לחזור לתהליך, והצעתי לכמה חברות, אני נראה לי שזה יעשה להם טוב, אמרתי להם, בואו נעשה את זה ביחד, והתגבשה קבוצה של 6 חברות שלי, אני ממש לא תכננתי לא להנחות את זה, ולא כלום, פשוט כאילו נעשה את זה ביחד.
כן.
ומהר מאוד הם אמרו לי, את הולכת לפתוח עוד קבוצה אחרי זה, ועוד קבוצה אחרי זה, ועוד קבוצה אחרי זה.
וואו.
זה קרה. זה באמת משהו שאני בכלל לא תכננתי אותו, זה קרה, ובעצם הקורונה גם נתנה לזה איזשהו שינוי שמקבוצות פרונטליות עברתי לקבוצות
בזום.
דיגיטליות, לא בזום, כרגע, יש לי איזה חלום שזה גם יקרה, אבל כרגע זה בעצם קבוצת וואטסאפ שהיא מקוצרת. זה איזשהו תהליך שבניתי מתוך דרך האומן.
כן.
אבל אני כן מתפללת גם לקבוצות הפרונטליות הארוכות, ששם קורה באמת דבר מאוד מאוד עמוק.
כי בעצם את אומרת, בקבוצה יש כוח. אם אני מחליטה עם עצמי לעשות את התהליך, אז כאילו יש משהו בפידבק בתוך קבוצה שדוחף. גם אין לי כוח לכתוב היום, יש לי כוח, אז את אומרת, כאילו האחרות מזיזות אותי.
מאוד, מאוד. אני חושבת שהאנשים שהצליחו לעשות את כל התהליך הזה מהתחלה עד הסוף לבד, הם ממש בודדים.
כן.
גם אני, שעשיתי את זה לבד, התחלתי את זה עם בעלי, הוא אמנם פרש בחצי הדרך, וכבר אני הייתי בפנים, אבל לא יכולתי, זה היה לי ברור שאני לא יכולה לעשות את זה לבד.
כן.
בקבוצה יש לה כוח מאוד גדול להחזיק את זה, ממש.
הנה, תאיר, מישהי כותבת לי פה בתגובות, למה לא לזרוק מיד את דפי בוקר שלא ישפזו אותנו הילדים? אני ממש, אני, תוך כדי שאני כותבת, אני זורק.
כן, אני מאוד מאוד בעד לזרוק. יש כאלה ששומרות את זה, אבל אני אגיד לך את האמת, הם שומרות את זה ועוד 8 שנים הם יזרקו את זה. אפשר לזרוק את זה כבר עכשיו.
חד משמעית. אני בעד. זה ממש... כן, להוציא את הזבל, בקיצור.
כן, באמת שאם עולה איזושהי תובנה שהיא... כאילו, וואו, אז אני אשר אעשה איתה משהו. ואם אני לא אשר אעשה איתה משהו, אז היא תעלה בדפי בוקר הבאים.
היא תמשיכה. היא תמשיך את החלה להמשך היום. מדהים, תאיר. וואו, הערת לנו את הבוקר, ואני ממליצה באמת לכל מי שרוצה לעשות טוב לעצמה, להתחבר לדרך הזאת, או לפנות אלייך, או להתחבר לקבוצות. בפייסבוק אפשר למצוא אותך, נכון? תאיר חריף.
תאיר חריף.
מדריכת.
יש לנו גם קבוצת פייסבוק.
כן.
של דרך האומן, שנקראת לכתוב, לשחק, להתעורר. מילה דרך האומן. והיא גם פותחת קבוצות, גם חלק חינמיות מקוצרות, חלק בתשלום יותר ארוכות.
מדהים. תאיר, מדריכת הורים או מנחת קבוצות התפתחות אישית על פי דרך האמן, תודה רבה לך ושיהיה חודש טוב ושמח של מלא מלא בשורות טובות.
תודה, אני חודש טוב.
חודש טוב. תשמעו, אנחנו לקראת החיסונים ולקראת הבריאות, ואיזה כיף, אפשר לראות את האור מעבר למנהרה. מעניין לעניין באותו עניין, משמחה לשמחה באותה שמחה, אנחנו ננמיך את הצלילים האשכנזיים ונתחבר קצת יותר למקום המרוקאי, המקום המזרחי, המרוקאי, לא משנה כל אחד איך שהוא רוצה. ביום ראשון הקרוב, דלית שבט, תחול ההילולה של הבבא סאלי, נפטר בשנת 84, תשמד, תשמם דלת. ולכבוד כך הזמנתי אלינו את אליס מבאר שבע. בוקר טוב, אליס.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, תודה רבה. מה איתכם?
רגע, את צרפתייה?
מה זה?
ואת את פרנסה?
לא, אני...
אני מזהה את לך מבטא פשוט.
כן, אני יודעת, כי אני למדתי בספר צרפתי בחוץ לארץ.
אוקיי.
כן.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, הכל בסדר.
אז את בתור ילדה בעצם, או בציורותך?
עליתי לארץ בתור ילדה, כן.
כן.
מה זאת הסיפורים?
אני רוצה
ספר. עליתי לארץ?
לא. אני רוצה שספרי לי על הבבא סאלי, כי אני לצערי נולדתי אחרי שהוא נפטר. אני נולדתי כמה שנים אחר כך.
כן?
כן, נולדתי ב-88, אבל אני יודעת שאת כן זכית להיות אצלו הזה.
כן, אני נולדתי בשנת... אני 46, אני היום בת 75.
בלי עין הרע. ואת את זכית, קודם כל, אני מבינה שאת כאילו מבקרת הרבה בקברו של הבבא סאלי.
בטח. אני מיום שאני התחתנתי והתחלתי לבקר אותו, לנסוע באוטובוסים.
כן.
כל זה, כן. הייתי חייבת ללכת לבקר אותו וזה. ואז התרגלתי, והייתי שומעת סיפורים שם גם כן. הייתי שומעת הרבה סיפורים.
את זוכרת איזה סיפור מעניין לספר לנו עליו?
כן, כן, כן. אני זוכרת, אני עדיין זוכרת את זה, לא שוכחת, שבאה אישה אחת עם בקבוק, אני מספרת לך, אבל אני רואה את זה קו יכול. מבינה?
כן.
בקבוק קרק, סגור, היא אמרה לה... שומר שלו, שהוא נכנס, אני רוצה להיכנס לבבא סאלי, הוא אומר לו, אין דבר כזה, אף אחד לא נכנס לבבא סאלי, תביא את הבקבוק ואני אתן. הוא אומר, לא, אני רוצה להיכנס, לספר לו את החלום שלי. הוא אומר לו, את לא נכנסת. את לא נכנסת לבבא סאלי. תביא את הבקבוק, התחיל איתה עם הוויכוחים, תביא את הבקבוק, תגידי לי מה את חלמת, ואני אספר לו. ואני אספר לו את זה, מה?
כן.
טוב, התחילה איתו, בסוף היא אומרת לו, אתה יודע מה, אני חלמתי שבבא סאלי בלילה, הוא בא ובירך אותי, הוא בירך אותי שייתן לי בנים. אמר לה, הוא אמר לו, זאת אומרת השומר, הוא אמר לה, אין בעיה, תביא את הבקבוק, אני אכנס אליו, ואני אספר לו מה שאת סיפרת לי עכשיו, ו... וזהו, מה שיגיד לי, אני אגיד לך, אבל ככה לא נכנסים נשים אליו.
כן. הוא לא קיבל נשים.
לא, הוא לא קיבל נשים, בכלל לא.
כן.
אז טוב, כנראה לא הייתה לה ברירה, אז היא סיפרה לו חלום, סיפרה לו את החלום והכל. אז הבבא סאלי לקח את הבקבוק, שם אותו לידו, והבקבוק הוא היה עם פקק סגור, כמו שקונים רגיל, בקבוק ערק.
כן.
שם את זה לידו, הוא סיפר לו את הרע והכל, אז הוא חשב, הוא חשב, אני עוד זוכרת, הוא חשב את זה, על החלום והכל, פתאום הבקבוק, הפקק עף למעלה, לבד, עף למעלה וחזר לו על השולחן, הוא לקח את זה, סגר בחזרה, אומר לה, תגיד לאישה, לגברת שהייתה, אני זירחתי אותה בחלום, ובעזרת השם יהיה לה בן. הוא חזר, הוא אמר, הנה הרב זירח אותך, והנה הבקבוק שלך, הרב זירח אותך, והנה הבקבוק שלך, תלכי לשלום, יהיה לך בן. אחרי תקופה שהיא נכנסה להיריון, אחרי שהיא ילדה, היא באה אליו עם התינוק, והיא אומרת לו, אני הבן שבירך אותי הרב.
וואו.
כן, ועוד דבר, זה גם כן, בתקופה האחרונה שהייתי הולכת.
כן.
הייתי אצל בבא סאלי בפנים, גם כן.
זכית להיכנס.
זאת אומרת, לא נכנסת אליו. כן. יש ספסלים שיושבים שם והכל. ביקשתי מהרב שיברך אותי.
שיברך
אותי, ויצאתי לשלום, הלכתי לא רחוק מהבית הישן, יש תחנה שמה. הלכתי לתחנה, ואני רואה אישה, מחזיקה בקבוק ביד שלה, היא מדברת לעצמה, היא אומרת, תראי, בגלל הבקבוק הזה באתי לבבא סאלי, עניין של שניות, נשבעת לך, עניין של שניות, השליח של בבא סאלי הגיע אליה, הוא לקח לה את הבקבוק מהיד, והלך.
וואו.
אמרתי לה, למה את פותחת את הפה שלך? למה? והייתה המומה, ועלתה באוטובוס. ועלתה באוטובוס, והבסור, זה אין סוף לזה. אין סוף לזה. אני גם פעם שעברה סיפרתי, כן, על הילדים ש...
כן.
על זה, ואפילו שהיה סגר, הסגר הראשון, הוא היה יותר חזק מהסגר של עכשיו.
נכון. באמת רציתי לשאול אותך, איך מקיימים את ההילולה עכשיו?
בבא סאלי הייתי חייבת, אני כל הזמן נוסעת, אם לא אסגר גם הייתי נוסעת.
כן.
אז אמרתי לבת שלי, אני נוסעת לבבא סאלי, אבל היא אומרת, אמא, איך את תסעי לבבא סאלי? איך את תעלי באוטובוס מלא אנשים וזה וזה? את יודעת מה, תני לי, אני אדבר מחר, ייקח יום חופש ואני ניסע יחד.
כן.
אמרתי לה, בסדר. אז היא התקשרה אליי בלילה, אם הייתי מוכנה, נשלח את הילדים לבית הספר, מי שצריך ללכת לצבא, ילך לבית הספר ונלך. הלכנו לבבא סאלי, אני ושתי הבנות שלי, היה ריק. הכניסה, השער היה פתוח.
וואו.
היה ריק לגמרי. הלכנו, אמרתי לה, בוא נלך מסביב, נראה אפילו רק איזה דלת פתוחה. הלכנו, ראינו שסגרו עם האדום הזה, כמו שהם עושים השוטרים.
כן.
סגרו הכל הסרטים האלו, אמרתי לה בואי פה, יש לי ספר, בוא נתפלל פה, בוא נברך ונלך לצד השני, לרדת מהמדרגות, נלך להדליק נרות שמה, ונלך, נצא מבבא סאלי, נעשה, אמרתי לה את הסיבוב, יש עוד רב פה אחד, זה מה שעשינו, נשארנו אצל בבא סאלי, וירחנו, התפללנו, וירחנו את כל עם ישראל, את כולם, כולם, אמרתי לה בואי נדליק עכשיו, יצאנו, הלכנו מהצד השני, בצד ימין יש רב גם כן שמה, נכנסנו לרב גם כן שמה לקבר, גם וירחנו. יצאנו, אמרה לי, את רוצה ללכת לרב של הרב יפרגן? אמרתי לו, בטח שאני,
כן.
את האבא שלו אני עוד זוכרת,
כן.
של הרב יפרגן. אז הלכנו לרב יפרגן, נכנסנו זאת אומרת, לשמה, לבית העלמין, הדלקנו, קראנו מה שאנחנו היינו צריכים, תהילים, והכל, ויצאנו. ויצאנו בחזרה, חזרנו הביתה. וזה, נבוא לעשות הרבה סיפורים, זה אין סוף.
מדהים, זה, קודם כל, אני מתרגשת ככה שאת יודעת, הגעתם גם בתוך תקופה שזה בעייתי, גם יום ראשון אני מניחה שיהיה לו פשוט להגיע, והילולה שכל שנה חוגגים עם המון אנשים, ופתאום... עם הסגר ועם הקורונה, אז
לא, זה, תראה, זה באמת, לא יודעת אם מותר ללכת. הסיגר הראשון, אנחנו לא התייחסנו, אמת, אמרנו, היא אמרה לי, מה, אבל אנחנו נקבל כנס. אמרתי לה, אנחנו הולכים לבבא סאלי, אף אחד לא יתקרב אלינו. אף אחד לא יתקרב אלינו, תשמעי מה זה. היא אומרת לי, טוב, אז אני לא יורדת מההגה, אני אשארת. אם רק אני רואה משטרה, אני בורחת איזה פינה. אמרתי לה, תשארי כפרה. אני אומרת לכם זה.
בבא סאלי שומר עליכם.
בדיוק, ובאמת הלכנו לכמה צדיקים שם, וחזרנו, וברוך השם לא שמר עלינו, כמו שאת אומרת.
אמונת חכמים. טוב. אליס, תודה רבה לך. אני
מאחלת
לך הרבה בריאות, ושנזכה עוד לחגוג הרבה הילולות, את יודעת, עם המון אנשים.
יום ראשון, כן, נכון, יום ראשון, בעזרת השם, ויברך את כל עם ישראל ואת כל חיילינו.
אמן.
שישלח רפואה שלמה.
אמן.
כן, את יודעת מה, בוא נספר לך עוד סיפור, עכשיו נזכר.
אנחנו חייבים לסיים, אליס, אני מצטערת.
אז יאללה, ביי.
תודה רמי, שבת שלום.
ביי. תמסרי דש, ובטח הוא שומע לשם, תמסרי לו דש ממני.
למי?
נו, לך.
למנדי, למנדי, אני אמסור לו, אני אמסור לו.
כן.
מיד.
לאביחי, גם לאביחי.
וגם לאביחי, ולבת של אנט, ולאמא של מוריס, ולבן של מומו, ולכולם. ולנכדה של פרוספר, איי, איי. תודה, אליס, נשמה. שבת שלום.
ושבת שלום, עותק, ביי, ביי.
ככה, אתם שומעים? לפני כמה חודשים הייתה לי שיחה כנה עם חברה על תפילה. הודיתי בקול שאני לא ממש מתפללת מאז שאני רווקה. או, יפה. זה מרגש. נכון, אני אמא לילדים, עובדת. יש לי את כל הפטורים שבעולם, אבל אני אמא לילדים, עובדת. מי כמוני יודעת שתפילה לא צריכה פטור. תפילה צריכה שירצו אותה, שיבינו אותה. כמו מן האוב, עלו זיכרונות מבית הספר והתיכון. איך לפעמים העמדתי פנים שאני מתפללת. איך הצצתי על נשים בוכיות בעזרת נשים. הם התנדנדו בכזה מרץ שפחדתי שעוד רגע יפלו השמיים, ואני? אני בכלל לא מרגישה כלום, אבל התנדנתי כי היה צריך. בפרץ של כנות אמרתי, האמת קשה לי עם האורך, קשה לי עם קטעים שלמים שהם נכונים, אבל לעני האגואיסטית הם מעייפים. מה אני אעשה עם שפות השופטים עכשיו? מה רלוונטי עכשיו מתי יחזרו השופטים? ושירת הים, יופי, אז נבקע הים, איך זה עוזר לי עם השיניים של הילד? מתי כבר אפשר להתקדם לצומת שמה קולנו ולהתמקד בי, בענייני היום הבוערים? מתי אני מקבלת 3 דקות של תהילה עם אלוקים? שלא לדבר על הקושי האדיר להתמודד עם שטף המחשבות העצום שעולה בשעת התפילה. אז בשביל מה פתחנו סידור? בשביל לחשוב על מיליון דברים? חשו מה ככה לעמוד מול כיסא הכבוד, כשכל מה שיש לי בראש זה ביצת עין רכה אותו סנוטף. איך אל האלוקים והכוונה איננה איתי? והבושה והעייפות והייאוש גרמו לי לסגור את הסידור ולא לפתוח אותו כמעט. השיחה הזו עם חברותיי הותירה אותי מרוקנת ומבועלת. איך אני מדברת ככה על תפילה? ומה יהיה איתי? התחלתי להתפלל במילים שלי, השם, אני רוצה להתפלל, תן לי כוח ותן לי ריכוז בבקשה. תן לי להכיר מחדש את הדפים שברחתי מהם כל כך הרבה שנים. אליך התקרבתי, מהתפילה ברחתי. עברו 2 חודשים, דבר לא קרה, רק המצפון כואב. כל פעם שומעת את מנייני הרחוב והלב שלי רוצה להצטרף, רוצה לשיר הלל או סתם אשרי, אבל אני קופט מול הסידור. אני צריכה נס, אלוקים. אני צריכה נס כדי לדבר איתך כפי שחזל ביקשו אותי. אני צריכה נס כדי להסכים לקבל עליי את עול המילים שלא תמיד הבנתי. בבוקר יום שני כ"ח תשרי ניגשתי לספרייה והוצאתי את הסידור שלי. אין ישוחת כתוב עליו בזהב, מהחתונה ודפיו חלקים וחדשים הם. פתחתי בזהירות במודה אני ואמרתי לאט ובבעלה, מפחדת לחזור לשם. הנוסח חזר אליי כמו לרכב על אופניים אחרי שנים ארוכות. מודה אני הוביל לברכות שהובילו לקורבנות. אחרי 30 מצאתי את עצמי בתפילת 18, אמיתית, מההתחלה ועד הסוף. הלב שלי נפתח רק שהייתי מוכנה לשים את השכלה והכעס שהיו לי כלפי התפילה. אפילו שהתביישתי להגיד, אני שנועמת אמונה וחיבור להשם, כמה אני לא מתפללת. אני חוגגת היום 2 חודשים של תפילה כמעט יומיומית. האמת היא שדיים זה 3 חודשים, זה טור מלפני חודש. מרגישה חוזרת בתשובה ואולי אפילו גירת צדק. עדיין קשה לי להתרכז, יש ימים שזה באמת מרגיש ארוך. הטוסט מופיע לא מעט בכוונות, אבל אני מוכנה לתת לעצמי הזדמנות להרגיש הכל שוב מההתחלה ולמצוא את עצמי ואלוקיי במילים העתיקות הללו, והיו בעיניי כחדשים. זה מרגש, גם המנגינה. כן, יפה, מאוד יפה. הצוות פה עושה עבודה מקסימה. עכשיו אנחנו נשים מעבר בשביל להתגבר על הקול המרגש, כי האייטם הבא לא מרגש פשוט, לא מרגש. מועצת החכמות, סליחה על האובר ההתרגשות שהייתה פה מקודם, אבל אני שמתי מעבר בשביל לעבור לעניינים הגשמיים מאוד. היום אני רוצה להזמין את מועצת החכמות שלנו לדון על נושא שלכאורה על פניו הוא נורא גשמי, נורא שטחי, אך בתוכו מסתתרים עומקים של רצון וכוונות. אני אומרת בוקר טוב לרחלי שטולץ ולאסתי גרינברג כדי לדבר על נושא נורא נורא חשוב בשם אייליינר.
צהריים טובים.
צהריים טובים. אוי, הנה היא מתנסית. מאיזה שעה הילדים מרים?
שש או קודם. אני כבר רואה את הלילה התערבב לי עם הבוקר.
את יודעת שמישהי כתבה לי פה, אין על התוכנית שלך, קמתי במיוחד בשביל ההודעה, נשלחה בעשר ושבע דקות.
אין לה ילדים.
או שיש לה, והיא, את יודעת, היא הקפיאה אותם על... היא הקפיאה.
איפה שהילדים שלי נמצאים עכשיו?
בדיוק, איפה שהקפאת אותם גם את. לא, האמת היא שהנושא הוא קצת יותר רחב מאייליינר. בעצם, אנחנו, כל הזמן יש את הדיבור הזה ברשתות על לשים פילטר, לא לשים פילטר. בלחיצת כפתור אנחנו נראות, וואו, אנחנו לא צריכות להתאפר, לא שום דבר, ואנחנו מספרות לעולם וגם קצת לעצמנו, שאנחנו נראות הרבה יותר טוב מהמציאות. כאשר יכול להיות שהמציאות היא יותר טובה מהפילטר. אני כבר לא יודעת מה, אבל אם שואלים אותי, אני מעדיפה לא להתאפר לנצח. אין לי כוח, אין לי עצבים לזה. אבל אין מה לעשות, זה... לא יודעת, אני נורא מתלבטת, אני אשמח לשמוע את דעתכם בעניין, כי מצד שני זה גם נחמד לראות עצמך מאופרת, כאילו זה לא...
לא, אז אני לפעמים נבהלת לראות את עצמי מאופרת.
את מה, אולי זה איפור כבד מדי?
כן.
ואת כל כך יפה, שאת מכירה את אלף, וזה רק מקלקל.
כן, את לא
צריכה. אני כל הקלות היפות שראיתי, הבאמת יפות בטבעי, היו מכוערות בחתונה. רק אומרת. כי זה היה, זה היה, זה היה...
היית בחתונה שלי?
חלי, אני רואה שההורות לא הורידה לך את הערך העצמי, וזה כל כך חשוב.
זה מדהים בעיניי, אני צריכה לדבר עם ההורים שלה.
נכון, הם עשו עבודה מדהימה. אסתי, מה את חושבת על איפור ועל פילטרים?
קודם כל, זה לא רק הפילטרים, באמת כל הנושא הזה של האיפור עלה השבוע לכותרות, כן להתאפר, לא להתאפר, כמה להשקיע בזה. יש בכלל קטע שלא מדברים עליו אצלנו, אבל נשים חרדיות... בעיקרון לא יוצאות להוריד את הזבל אם הם לא עם קונסילר, מייקאפ, שימר, ברונזר וכל החבילה, יש מילים שאני אפילו לא יודעת להגיד אותם. זאת אומרת, זה נושא שאצלנו הוא מאוד מאוד כאילו חובה כזה מהות. ואתם יודעות, כמו לכל דבר.
למה באמת זה ככה?
למה זה ככה? וגם, את יודעת, יש לי כבר אחייניות טינג'ריות ומעלה, שגם, את יודעת, פעם הייתי מתחלחלת מזה. אני בגיל שלך הסתובבתי עם החצ'קונים שלי ככה בגאווה, למה אתם מתאפרות מגיל 15? אבל אני חושבת שכן, יש פה גם צדדים אחרים של למה שלא נרגיש טוב עם עצמנו, אם אנחנו יכולות במשיכת מכחול, באמת להרגיש יותר אסתטיות ויותר יפות, ולמה לא לתקן את מה שאפשר לתקן? מי אמר שהערך הזה של האותנטיות ושזה לא יהיה פייק ואני זה אני, מי אמר שזה כזה דבר נעלה וחשוב? אולי יותר חשוב שנרגיש סבבה עם עצמנו ושנרגיש יפות, זה באמת דיון כזה שאני מתחרבשת בו עם עצמי. פעם אחת האחיות שלי אמרה לי, טוב, את מרגישה כזאת יפה, כמו שירדנו עכשיו על רחלי, שאת מרצה לעצמך לא להתאפר. אמרתי לה, זה ממש לא ככה. יכול להיות שאני
פשוט... זה עצלות, זה פשוט עצלות.
לא רק עצלות, כאילו, את יודעת, מי אמר שאני צריכה להיות יפה כל הזמן? אולי זה סבבה לי, גם לפעמים לא להיות כזאת יפה, זה לא...
השלמתי עם זה כבר שבגלגו
לנו... אסתי, את קצת... כאילו נכנס לדעתי לאמבטיה יכול להיות? כאילו תוך המים?
לא זזתי.
אוקיי.
אולי זה, לא יודעת, אולי יורד פה איזה ענן של...
אולי זה השבב. כבר חיסנו אותך?
אולי אני מתאפרת. אולי זה השימר שככה לא מצליח ל...
כן.
בקיצור, אני אומרת שזה באמת נושא ככה שאפשר להתפחבש בו בקשר ל... כמה אנחנו צריכות להיות יפות כל הזמן.
זהו, זה באמת מורכב. רחלי, מה את חושבת על זה?
קודם כל אני מסכימה עם השסטי אמרה, יש לך כזה סאונד כזה של פתאום. אני חושבת שהיא צודקת שכל אחד צריכה לעשות מה שגורם לה להרגיש טוב עם עצמה. אני לא מתאפרת, לא כי אני חושבת שאני לא צריכה, אני הגעתי לגיל שאני באמת צריכה, אני פשוט לא יודעת איך עושים את זה, אני לא יודעת מה זה שימר, אני לא יודעת מה זה קונסילר, אני תמיד מתבלבלת בדברים.
לא, שימר זה למתקדמות.
השקעתי, קניתי את האביזרים, הילדות שלי מצחקות איתם, אני לא יודעת מה עושים עם זה. אני, ועדת קישוט, יש לי שתי ידיים שמאליות באופן מביך, אני גוזרת תקום לבת שלי יצירות, אני לא יודעת איך להתאפר, וכל פעם אני אומרת, הנה, הרי יש באינטרנט הכל, באינטרנט כזה טוב, אז הנה, אני אכנס ליוטיוב, ואני אסתכל בסרטונים, ואסתכל
אני הייתי שולח אותך לקורס סיפור, אבל את תשבי שם, ואת תחשבי כל מיני דברים מרושעים על המדריכה. את לא רוצה
לחשוב כל מיני דברים מרושעים. אני ארוץ מיד לחפש איפה בית הקפה הקרוב,
כדי לברוח.
עד שהשיעור יגמר. ככה אני
רוצה לי בת כמה הבת שלך? בת כמה הבת הגדולה? אז אוטוטו, היא כבר מלמדת אותך.
היא כבר, הילדה מתאפרת בעצמה, זה לא נעים. כל האיפור שלי ברשותן, כלומר, לא ברשותי כמובן, והן עושות, כאילו, היא עושה הרבה יותר
וואו, אתם מזכירות לי שביום הראשון של, ביום השלישי של הסגר הראשון, כאילו ממש, כשעוד היינו בשוק חיים, אז כאילו היה שלב שבאמת הבנות הגיעו לאיפור, ואז הם הגיעו גם לאיפור היוקרתי, כאילו ממש נגעו לי בזה של הדיור, לא יודעת, משהו כאילו זה, ובהתחלה יש תהלם, וראיתי איך לאט לאט, כמו שעושים לך הרדמה בחדר ניתוח, לאט לאט אני מרפה. ולא אכפת לי.
שכאילו... כמה דקות של שקט.
כן, אז זה עלה 300 שקל. איך אפשר לתמחר רגע של שקט בקורונה? זה אי אפשר, אין לזה מחיר.
אגב, אני יש לי טיפ לאיפור, שאצלי הוא בינתיים עובד כזה חצי קלט, שם זה עובד.
כן.
פשוט לשים אודם חזק, ומסקרה, וזה עושה את העבודה לפחות לזבל.
לבבל זה מספיק.
טיפים לכושלות.
כן.
אגב, צריך לדבר על זה שאיפור מטפחת, איפור פאה. מטפחת, אין לה שום בעיה להתכתב עם חוסר איפור, כי היא אומרת במהותה כאילו מטפחת, ופאה בלי איפור זה ממש ממש חמור. יצא לכם?
להפך, עניין.
מה?
שאין לך את האדרת הזאת של הפאה פלוס הלייף פלוס הגוונים פלוס הבייביליס,
כן.
אז את צריכה להשקיע יותר באיילינר, כי פתאום באמת רואים את הפרצוף האמיתי שלך, את מבינה?
לא יודעת, אני סוברת
זה הכלל.
הפאה קצת מפריע, כאילו אתה שם פאה ואז הפנים נראות דיכאון ואין הלימה. בין,
אתה שם פאה ומשפט...
קודם כל, מסתובבים פה בתאגיד אנשים ששמים פאה. בסדר? כי לפעמים אין צער, אז צריך משהו שיחסה, זה לא... אני לא בחדר הזה, לא ספציפית באולפן, אני ראיתי אנשים שאם הם ינענו את ראשם מספיק חזק, הפאה תעוף גם. טוב, אנחנו נגררים פה לנושאים ביזרים.
הם גם מתאפרים, אני מניחה, אבל גם מתאפרים, אולי בגלל שהם מתאפרים. אולי אתה הגיע בעקבות האיפור.
לא, 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 לא מה שאת חושבת. באמת, כאילו פשוט בגלל שאין צער, אז יש תוספות. אנחנו אבל נסחפים פה למחוזות ביזרים.
כן, ממש ככה.
אבל אנחנו נסכם את מה שאנחנו מסכמות כל שבוע, שכולם צודקות וכולם נכונות, וצריך להתאפר וצריך לא להתאפר, וצריך להוריד את האיפור וצריך לשים את האיפור. אני חושבת שהתשובה של כל הבלבלת שלנו היא מינון. כאילו יש, כמו שאת אומרת, להרגיש טוב, ויש כבר באובססיה, אני לא יכולה לצאת מהבית בלי אייליינר או בלי מייקאפ, ושהעולם יגלה שאני אנושית ויש לי חצ'קונים בגלל הגרעינים.
אם את רוצה לדעת מה המינון הנכון, אני אשלח לך תמונה שלי מהחתונה, וכך תדעי תמיד איך להתאפר נכון ומתאים.
אני הייתי בחתונה שלך, זאת החתונה שמישהי יפה מדי, ש... טוב, כן.
כן, זה מה ש...
רחלי, אגב, שבוע שעבר... שבוע שעבר אנחנו נפרדנו ממך, הנה, מישהי כותבת, האיפור האמיתי הוא איך מרגישים? בנות, זה המסר.
לא, לא, תקשיבי, יש לי חברה שעכשיו התחתנה.
כן.
והיא בעלה החליט שהיא נורא יפה בלי איפור. עכשיו, היא לא. והיא הפסיקה להתאפר, והמצב ממש לא נעים, ואני לא צריך להגיד, להתקן אותה, שלא,
אל תקשיבי לו. הנה, עכשיו היא יודעת, רחלי, וכבר היא לא חברה שלך.
בנות, בשבוע שעבר רחלי התחשמלה, ולכן היא הלכה מאיתנו בעצם רב. השבוע אנחנו ניפרד בעודכם בחיים. אסתי גרינברג ורחלי שטולט, תודה לכם. המשך אייליינר נפלא לכם.
ביי ביי.
וואו, אנחנו מספיקים בתוכנית הזאת כל כך הרבה דברים. רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לארח אצלי בחורה מתוקה מתוקה, שגאה בכישלונותיה וגאה בהומור עצמיותיה, ושמה להפריד. בוקר טוב, צהריים טובים.
בוקר טוב, בוקר טוב. וואי, הכי גאה בעולם.
הכי גאה בעולם. מה שלומך?
בסדר, מצוין, הבוקר הזה בסדר, אני לא מול הזום, אז סבבה.
אוקיי. באיזה שעה קמת אגב? כי האימהות פה רוטנות שאני אומרת להם בוקר טוב, הן אומרות אחר הצהריים.
רגע, חייבים, אני צריכה לענות על זה?
לא,
כולם שומעים
לא, אותי? לא, רק שישה מאזינים יש לנו פה, הכל בסדר, את לא צריכה לענות.
אני לא רוצה לענות על זה, בואי תחסכי לי את העניין. לא נעים לי, בואי, לא נעים בעיה, לי. כל אני... העניין הזה של הסגרים שקמים, סליחה, לא חשוב, לא נעים.
את צודקת, את צודקת. אני אומרת לך שאת תגידי עכשיו את מה שאת תכנת להגיד, אני לא אתקיל אותך. את תספרי לי מה שאת רוצה לספר. כן, כן, אני איתך, ואני רוצה להרים לך עם ראש חודש. כן, ראש חודש, ואנחנו באנו בטוח.
אז באמת חודש טוב, חודש טוב למאזיני, וחודש טוב לך, וחודש טוב לכולם. אני רציתי לדבר על הקטע של הזום.
כן.
את יודעת, דבר ראשון, אומרים שכאילו בידודים וסגר, ואנחנו לא פוגשים אנשים, ולא רואים אף אחד.
נכון.
בואי, אנחנו רואים יותר מדי. אנחנו רואים יותר מדי. בשיעורים, אני רואה מה קורה אצל המורה, המורה רואה מה קורה אצלי.
מה קורה בבית?
כן, מה קורה בבית. אנחנו רואים מה קורה בבתים של החברות של הבנות שלי.
נכון.
אני מבינה שלא רק אצלי יש בלגן בסגר.
נפלא.
את יודעת, בכל זאת, בואי, בזום הזה אנחנו רואים כולם את כולם, וסגר ובידוד ובואי, שלום שלום. אבל בואי, אני אספר לך סיפורים, שתי סיפורים מאוד מאוד מעניינים שקשורים למה שקרה לי בזום השבוע.
אהה.
דבר ראשון, השבוע, את יודעת, אנחנו יושבים כולם בבית ולומדים ביחד, גם אני סטודנטית ואנחנו לומדים ביחד. בקיצור, כולנו יושבים בסלון ולא תמיד כל האוזניות פנויות, ולפעמים, את יודעת, שומעים אחד את השיעורים של השני. וככה, אני מקשיבה לשיעור, אני פתאום נשאלת איזושהי שאלה, אני פותחת את המיקרופון ועונה תשובה לשאלה בשיא הפאטוס וזה והכל. חבר'ה אומרים לי, לאה, תשתיקי את הזום. באמת, למה? אבל אני... לא, תשתיקי.
תשתיקי, בואי פחות.
בקיצור, מסתבר, אניה, שאני עונה תשובה לשאלה של המורה, של הבת שלי הגדולה, בכלל בשיעור אחר.
וואו, זה רמות חדשות של פירה במוח.
כן, כן, זה פירה אמיתי, זה כישלון אמיתי.
מקסים, מקסים.
אבל את רוצה לשמוע כישלון יותר? כן. זה באמת, אבל זה לא נעים לי.
כישלונך הוא ניצחוננו, קדימה.
אז בוא אני אגיד לך, אני מדברת, את יודעת, אני עושה חלק מהדברים שאני עושה, ומדברת, כאילו, עושה לי שהיא עבודה בשביל אוניברסיטה גדולה. בקיצור, אני בשיחת זום מדברת עם פרופסור כזה, עם שם ככה רציני והכל, ואני משחקת את המשחק, ואני כזאת אינטליגנטית ואינטלקטואלית ובטח וחשובה כזאת, ומנהלת שיחה נורא רצינית. בקיצור, נגמרת השיחה. עכשיו, השיחה, לא הצלחנו בזום כל כך, לא שמעו אותי טוב, אז עשינו את זה במקביל עם הטלפון, בזום ראו אותי, בטלפון שמעו.
כן.
בקיצור, נגמרת השיחה, אני מנתקת את הזום, ואני מספרת לחברה שיושבת לצדי, מה את חושבת? אני לא סתם להפריד, אני בן אדם נורא רציני, אני מדברת עם אנשים רציניים, פרופסורים. ואני מעלה לזה משבחת.
מרימה, מרימה.
כמובן, מרימה את עצמי על גבו, ואז כזה... כן, אז זה היה שתי סיפורי הכישלונות הזומיים שלי. אני בטוחה שעכשיו יש הרבה אנשים שצוחקים עליי בבית.
מקסימה. שוב, כמו שאמרתי, כישלונך הוא ניצחוננו, אבל אני רק רוצה להגיד לך משהו קטן לפני שאני פרד, שרק לשמוע את הקול שלך עושה כיף. משהו בווייב שלך פשוט מרים, ואני מאחלת לך עוד הרבה פדיחות.
די, באמת, תודה.
הרבה פדיחות מסמכות שקצת יביאו לנו תוכן נפלא. לאה פריד, הכושלת המתוקה לשבוע הזה, תודה רבה.
תודה, שבת שלום. תודה לכולם.
וזום נעים.
שבת שלום.
וואו, התוכנית הזאת ככה כמעט מסתיימת, הרשו לי לדבר עוד 2.5 דקות, שזה באמת קשוח לאישה כמותי לדבר. נתיב רובינזון כבר נכנס לאולפן כדי לעשות לכם את זכות הציבור, תדע לך שכבר לי חופרים על שירים שהם רוצים, אני אומרת להם, חכו, אפרופו אס-אמסים, אומרת מישהי פה משהו יפה, את מאוד חמודה, אמרתי לך כבר, אבל למה היום היה משעמם? חיכיתי כל כך, אולי פריד? איזה פריד? אברהם? לאה? מי פריד? אוקיי, אפשר פעם אחת להציג את החכמות מהמועצת? מי הם בעצם? החכמות הם רחלי לאופר ואסתי שטולץ, בדיוק הפוך, רחלי שטולץ ואסתי גרינברג. תבררי מי מסיר איפור בלילה, למי יש כוח ולמה זה חשוב. אוקיי, בתוכנית הבאה זה באמת נשמע תחקיר מעניין. בוקר טוב, רשת מורשת, כל כבודה בת מלך, בלי איפור ובלי פאות, לחזור למקורות, לאימהות, את התוכניות שלנו, ואז יהיה פחות חילול השם, ויהיה בעזרת השם גאולה, השם יעזור. אני זרקתי את כל הפאות שלי, ואני נמנעת כמה שפחות להתאפר, ברוך השם, הכל בסדר. אוקיי, עכשיו אני יכולה לנשום. אני חושבת שאנחנו יכולים לסגור את התוכנית הזאת, אני מרגישה שהכנסנו בתוכה כל כך הרבה דברים, כמו גרביון מידה 2 לילדה בת 4, שהיא בעצם בסגר, ואין איפה לקנות גרביונס חדשים. ואני אגיד תודה רבה לעורך שלנו, מנדי גרוזמן, למפיקה שלנו, אירה וקסלר, לטכנאי שלנו, שרון לרנר. שימו לב, אני אומרת את כל זה בעל פה, בלי להסתכל בדף. אני הייתי עניה שוחט. זה היה כל כבודן, בכאן מורשת. ואני אמשיך לחפור עד שיבוא בן שימי ויקח אותי מפה מהאולפן בכוח, כי נורא נחמדי לחפור, סך הכל. למי שהתחילה לבשל, איזה כיף לכם. למי שעוד לא התחילה, תתחילו לבשל עכשיו. אני הולכת הביתה להפשיר עופות, ושיהיה לנו שבת שלום, וחודש טוב ושמח ומתוק.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.